שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בי"א ניסן תשפ"א, שוב טסט הגדול בבני ברק, ואנחנו ממשיכים בקשר להגדה של פסח על המהר"ל, בקטע שמופיע שפוך חמתך על הגויים, אשר לא ידעוך, ולממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו ישעמו, שופך עולם זעמך וחרון אפך ישיגם, תרדוף באף ותשמידם תחת שמי השם. ואחרי זה מתחיל הקטע של לא לנו השם. אז המינה בועז לפתוח את הדלת. המהר"ל מתייחס לעצם הפתיחה גם כן, ומדוע הקטע הזה מופיע לפני הקטע הבא, לא לנו. אומר המהר"ל, בעניין פתיחת הדלת, במנהל פתיחת הדלת, קודם שפוך חמתך, פירשו שזה כדי להודיע שהוא ליל שימורים. אבל לא נראה לי הטעם הזה. כי אם כן, מדוע דווקא במקום הזה הם הודיעים את זה? גם מה שיש נוהגים לומר שפוך חמתך בין פתיחת הדלת, אין בזה טעם וריח. אלא נראה לי בטעם של המנהג, שכיוון שהלב נרצה ובא לעורר רחמים ורצון העליון, עלינו, שנזכה להיות נרצה לפני הקדוש ברוך הוא יתרצה איתנו ויגלנו בגאולה שלמה, לפיכך אנחנו מחויבים להודיע לבנינו ולפרסם מה שקבלה בידינו מן הנביאים, שטרם שיבוא הגואל צדק יקדים אליהו הנביא לבוא לבשר לנו את הגאולה. כמו שכתוב בספר מלאכי פרק ג', הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, וכולי. אז אם כן, האדון זה מלך המשיח, ומלאכי זה מלאך הברית או אליהו הנביא. והנה בא פירושו מקודם ביאת האדון המשיח אליך לו, ועל כן זה האות שהוא גואל הצדק. וכן כתוב עוד בסוף ספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול ונוירו. אם כן הרי זה יסוד אמת ועיקר גדול לאמונת ביאת המשיח שאנחנו מצפים עליו, וכדי לא ליפול ברשת איזה משיח שקר. זה הסיבה, אומר המהר"ל, לפיכך נוהגים כאן לפתוח את הדלת לכבודו של אליהו הנביא, וגם למזוג לכבודו כוס מיוחד, כוס ישועה של הגאולה העתידה, הכל כדי לפרסם בפני בני ביתו ולהודיעם שהגאולה השלמה תלויה בביאת אליהו הנביא, מקודם לבשר את הגאולה. וכשאשר אליהו הנביא יתגלה, תהיה האות על ביאת גואל צדק. כמו שכתוב, מה נעבו על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך. ועל פי הטעם הזה, הנהקתי, אומר המהר"ל, לומר, בעת פתיחת הדלת, תפילת הרחמן, עם הפסוקים על המורים על העניין הזה, מנבואת מלאכי, כמו שמקובל בידינו, שכל דבר מתפרסם ונשתרש יותר בעיני הרואים, כאשר יש עם האמירה עוד עשייה בפועל. אז מסביר פה המהר"ל שכדי לשרש את זה, כדי להשריש בנו את זה, כל מיני להפנים בנו את העניין הזה שיבוא המשיח, ושלפני המשיח יבוא אליהו הנביא לבשר לנו, אז אנחנו צריכים לעשות גם מעשה בפועל. למעשה מה שהמהר"ל אומר פה זה בכל דבר ככה. לכן זה כל המצוות עם העניין הזה של העשייה. כמו שאומר הספר החינוך במצוות ט"ז, על פי הפעולות יביאו הלבבות. דווקא על ידי שאדם עושה פעולה, אז זה נכנס בלב שלו. אבל אם אדם מתחיל עם הלב, הוא לא יגיע בכלל לפעולה. לכן מדברים לגבי חוזרים בתשובה, צריכים לחשוב, צריך זה, אז תמיד אומר להם, קודם כל תעשו את הפעולה. אחרי שתעשו את הפעולה, אז כבר ייכנס ללב. כן? מובן כן העניין הזה של, אצל מרן הרב שח, שבא אליו תמיד חכם גדול, הוא מדרום אגב, הוא אמר, אתה צריך שם לפתוח מרכז תורה. אז הוא אמר לו, זה בעיה, זה... לפתוח את זה וזה, לעשות כזה דבר. חשוב? אז הוא אמר, לא מי שרוצה עושה, אלא מי שעושה, אז זה מתקיים. הפעולה היא זאת שגורמת לדבר להתגשם ולהתקיים. זה מה שאומר המהר"ל, שפותחים את הדלת, כי כל דבר מתפרסם ומשתרש יותר בין הרואים, כאשר יש עם האמירה עוד איזה עשייה בפועל. ובפרט, עשייה מפליאה את עיני הרואים, כמו פתאום רואים מזיגת כוס, פתיחת דלת לכבודו של יהוא הנביא. אבל שפוך חמתך אינו עניין ושייכות לפתיחת הדלת. כי הוא רק פתיחה ללא, פתיחה ללא לנו. השפוך חמתך זה לא קשור לפתיחת הדלת. זה קשור לעניין של הקטע של אחרי זה שלא לנו, השם לא לנו. כמו שהתבהר בהמשך, אם כן הרי לך טעם נכון וברור, מתוק מדבש, במנהג פתיחת הדלת. בלי קשר למה שכתוב, לא אחר כך מה שאומרים, שפוך חמתך, שהוא פתיחה בעצם לקטע הבא, לא לנו השם, לא לנו כשמך תן כבוד. זאת אומרת, זה בא בעצם אחרי שאנחנו מברכים ברכת המזון, ואומרים ברכת בורא פרי הגפן, ואז יש את הלל נרצה, זה קשור להלל נרצה, לא לשפוך חמתך. ואנשים חושבים שזה קשור למה לשפוך חמתך, שאחר כך אומרים לשפוך חמתך, לא, אומר המהר"ל. זה קשור להלל ונרצה וכוס רביעי, כן, שלפני כן, שכדי שאנחנו נהיה, בטעם הזה, שכיוון שהלל נרצה בא לעורר רחמים, ורצון העליון עלינו שנזכה להיות, נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, והתרצה איתנו והגע אותנו בגאולה שלמה. לכן אנחנו יכולים להודיע לבנינו, לפרסם מה שקבלת בין המנביאים, שטרם יבוא הגויים צדק, אז יבוא אליהו נביא לבשר. טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים עניין חדש. גמר, פתיחת הדלת זה הסיום של העניין הזה של הלל נרצה. נרצה. עכשיו מתחיל עניין חדש, הקדמה. שפוך חמתך לפני לא לנו. מדוע? מסביר המהר"ל, שפוך חמתך, מה שנתקן לומר, אלו הפסוקים קודם לא לנו, היות שקבלה בידינו שבגמר הגאולה השלמה, תהיה מלחמת גוג ומגוג. בגמר הגאולה השלמה. רק אז יתחיל גוג ומגוג. על ישראל ועל המשיח. זאת אומרת, גוג ומגוג אומר בעצם המהר"ל שזה אחרי שיבוא רק המשיח. ומגמת מלחמתם תהיה על השם ועל משיחו. כי הם ירצו במלחמתם להראות ולפרסם את הכפירה שלהם באחדות הבורא ובהנהגתו את העולם בהשגחה פרטית. כמו שכתוב, התייצרו מלכי ארץ ואוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. על השם ממש. כי כולם יהיו מן האומות העובדים לאלילים ולמזרי השמיים הכופרים במציאת השם, יתברך. ובפרט בהשגחה הפרטית. אנחנו יודעים היום את הארגון הבינלאומי ששולט היום על העולם, הבונים החופשיים, שבקת עובדי השטן, אז זה מה שהם מתכוונים. להילחם בעם היהודי, כן, באמצעות הקרבת ילדים, מה שאנחנו קוראים, 9 פעמים בשנה, אילומינטים לשטן, זה הסיפור, שהם מתכוננים לזה. וחז"ל פירשו על לא לנו, שזה מוסף על מלחמת גוג ומגוג, שיעשה הקדוש ברוך הוא כליה בהם, בעבור שם כבודו המחולל ביניהם, ורק אחרי מפלתם, אז תיגמר הגאולה בשלמות. והיה השם למלך על כל הארץ. וגם אמרו רז"ל, לעולם נקדים אדם תפילה לצרה. לכן אנחנו מפללים בלילה הזה, לא לנו, על מפלתן, כיוון שבו נפתחו שערי הגאולה לישראל, ובו עת רצון לגאולה עתידה לבוא, דיברה בימינו. ולפיכך, מתחילים לומר תחילה, שפוך חמתך על הגויים. זה הסיבה. כי לא לנו, זה אומר המהר"ל, זה על גוג ומגוג. אז לכן אנחנו מבקשים לפני כן, שפוך חמתך על הגויים. אבל כאמור, בלי שום קשר לפתיחת הדלת. זה עניין שהיה קשור למה שהיה לפני כן, על הלב נרצה, שזהו שאנחנו מבקשים להיות רצויים לקדוש ברוך הוא שיביא את המשיח, ולפני המשיח שיבוא ידיעו הנביא ויגאל אותנו. הקטע שפוך חמתך, זה מדובר, זה הקדמה לעולמנו שזה מלחמת גוג ומגוג, אנחנו מבקשים קודם כל ששפוך חמתך על הגויים, אשר לא ידעוך, כדי שיהיה הולך עליו, לעולמנו השם, לעולמנו. כי כך כתוב אצל גוג ומגוג בנבואת יחזקאל. שם פרק למתת, והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל וכולי, תהלך חמתי באפי, הוא מדבר על גוג, לא על מגוג, גוג על אדמת ישראל, תהלך חמתי באפי, ובקנאתי באש עברתי דיברתי וכולי. ועל פי זה התפרש גם כן מה שאומרים, כי אכל את יעקב ואת נביאו שמו, שזה נתינת טעם לעלות עליהם בגלל מה שהם עשו לאכול את יעקב ונביאו שמו את בית המקדש. אז לכן טעם לעלות עליהם שפיכת החמה והזעם ואחרון אף, שאינם כדאים להינצל, כיוון שעל ידי כפירת האויב במציאות השם התברך ובהשגחתו הפרטית, אכל אז האויב לכן את יעקב בית החורבן. ולא הסתפק עצמו רק בזה, רק שעוד הקשיעות ואת נביאו גם כן לשם, נביאו של הקדוש ברוך הוא, שאמרו ארו ארו עד יסוד בא, כי מגמתם במלחמתם עם ישראל הוא רק כדי לבזות למי שהשכין את כבודו בבית המקדש, כדי לכפור במציאותו ומכל שכן בהשכחתו. וכמוהם גם קיבוץ האומות שבמלחמת גוג ומגוג, למה יאמרו אלו הגויים עיינה אלוהים, ולכן לשמך תן כבוד ושפוך עליהם את זעמך. הרי שאלו הפסוקים של שפוך חמתך הם כמבוא והקדמה ללעולם, והם קושרים אלו באלו, לא קשור לפתיחת הדלת, וזה ברור ונכון. עכשיו הוא מתחיל לברר את הלעולם, לא לנו השם לא לנו, יש לפרש כי נגד מידת הדין יאמר שלא יהיה מידת הדין מקטרק, למה יעשה לישראל את הדבר הזה? שלא מגיע להם לעשות עבורם את הדבר הזה. לכן אמר נגד זה, לא לנו השם, לא לנו. שאין אנחנו מבקשים בשביל עצמנו, לא לנו אנחנו מבקשים את זה. כלל, כי יודעים אנחנו שאנחנו לא ראויים. רק תעשה בשביל כבוד שמך שיתגדל ויתקדש. כי שמו שהוא שם בין ארבע אותיות, שבעד בש זה מם צדיק פי צדיק, זה בגימטריה ברחמים. שומעים? שם השם בעד בש זה ארבע אותיות מם צדיק פי צדיק, שהסכום שלהם הוא בדיוק שווה לסכום האותיות של ברחמים. להודיע כי שם המיוחד מנהיג ברחמים, וכן ידוע לחכמים כי השם המיוחד שהוא שם בין ארבע אותיות הוא מידת הרחמים, ואמר כי ייתן כבוד לשמו המורה על מידת הרחמים. ועוד אמר שיעשה גם כן על חסדך ועל עמיתך, הן מידת החסד והאמת של הקדוש ברוך הוא שבשבילן ירחם על ישראל. ועוד אמר למה יאמרו הגויים עיינה אלוהים, הוא עניין רביעי שראוי לעשות בשביל שלא יאמרו הגויים עיינה אלוהים אלו האומות העובדי אלילים ולצבא השמיים הכופרים במציאות השם יתברך, שיתקבצו על ישראל ממכם גוג ומגוג. ובשביל כל אלו הטעמים אנחנו מבקשים שלא יקטרג עלינו מידת הדין בימי גוג ומגוג או לימות המשיח, ויעשה עמנו הקדוש ברוך הוא ורחמים למען שמו, ויתן לנו חסד למען חסדו ואמיתו. ואמר ואלוקינו בשמיים כל אשר חפץ עשה, כלומר שהם אומרים עיינה אלוהים, כלומר אין יכולת באלוהים להושיע ישראל, ואין הדבר כך, רק אלוקינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. כן, הם אומרים, כן, המילים החופשיים, שאלוהים בשמיים הוא לא בארץ, בארץ זה השטן. לכן ממליכים אותו, לכן שפתחו את המנהרה הכי ארוכה בעולם, התקבצו כל ראשי הממשלות של אירופה, מרקל, בקור, כולם, שהם כולם ראשי ממשלות שייכים להבונים, ולכן הם ביקשו, עשו להם מופע איך שהשטן, להמליך את השטן על הארץ. הקטע הבא, כן, עכשיו יש ישראל, בקטע הזה לא לנו, תראי, יש ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. אומר המהר"ל, הוא פה, הכתוב בתהילים, זוכר פה שלוש כיתות, ישראל, בית אהרון ויראי השם. למה? פירוש, כי ישראל מצד שם בניו של הקדוש ברוך הוא, הרי הם דבקים בו בעצם, כמו ש... בדיוק כמו שהם דבקו את הבן אל האב, ומפני כך ראוי להם לפתוח בו יתברך מצד הדבקות הזו. אמנם בית אהרון עובדים לו מאהבה, אם כן הדבקות שלהם אל הקדוש ברוך הוא מצד אהבה. ויראי השם, היינו אלו העובדים את השם יתברך מיראה, ויש גם להם דבקות בו יתברך מצד היראה. אם כן, לכל השלוש כיתות האלה יש להם על מה לסמוך, ולכן ראוי להם לפתוח בהשם. ומה שלא זכר גם את בית הלוי, כמו שזכר במזמור על לא עבדי השם, הוא כי מפני כל ההלל, כי כל ההלל הוא על החסד והטוב שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. מפני שהלווים דבקים במידת הדין, ולא יבוא מזאת המידה החסד והטוב, כן, שמעון ולוי הם מידת הדין, המידה החסד והטוב, לכן בכלל ההלל לא נזכר כלל בית הלוי. ומה שאמר עזרם ומגינם, פירוש עזרם שיהיו מתגברים על אויביהם, כאשר יבואו על אויביהם להכניעם תחתיהם. ופירוש מגינם הוא שלא יהיו נזקים גם מאויביהם, כאשר יבואו אויביהם עליהם להכניעם. הקטע הבא, כן, בהלל, השם שכרנו יברך. אחרי שהזכיר שהקדוש ברוך הוא עזרם ומגינם של ישראל, שלא יאכלו להם אויביהם, בא לומר על עניין הברכה שהקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל, להוסיף עליהם, וזה לא נזכר בכל החסדים והתרומות הראשונות. ואמר השם שכרנו יברך, ואין הפירוש שיברך את הזכרים, שאם כן היה ריש צריך להיות בצרה. כן, השם זכרנו. רק פירושו הקדוש ברוך הוא שעולה זיכרוננו לפניו, והוא זוכר אותם, הוא יברך את זיכרוננו. וכך פירוש פירש המתרגם על תהילים, ורצונו לומר כי השם שאדם נזכר בו הוא זיכרון האדם עצמו, ולפיכך אמר השם שכרנו יברך, כאילו אמר יברך את השם שלנו, והשם הוא זיכרון של עצמותינו. כן, זכר את כל שלושת הכיתות שדבקים בו יתברך, כפי שהוא תיאר מקודם, שכל אחד ואחת תקבל ברכה כפי הראוי לה, עם הקטנים ועם הגדולים שלה. ואחר כך אמר שיוסיף עליהם על האבות ובנים, ועל הבנים. ומה שאמר ברוכים אתם להשם עושה שמיים וארץ, רצונו לומר, כי הקדוש ברוך הוא, אשר הוא עושה שמיים וארץ בשתי ידיו, ביד הימין וביד שמאל, כביכול, שנאמר אף ידי, יסדה ארץ לימיני, תפחה שמיים, בשתי ידיו אשר ברא שמיים וארץ הוא כוח הרוחני וכוח הגשמי, לזה רומז עם שתי הידיים, כוח רוחני וכוח גשמי יברך אתכם. וכאשר נתברך בשתי ידיו של הקדוש ברוך הוא, היינו בכוח הגשמי והרוחני שיושמע עלינו, אז נתברך בברכה הכללית של הרוחני והגשמי. עכשיו לגבי מה שכתוב בשם שכר לברך, השמיים שמיים להשם. אחרי שזכר את העניין שהוא יתברך עושה שמיים וארץ, ושהוא כוח הרוחני וכוח הגשמי, יסביר לנו לבן ניפול בטעות המינים שאומרים שאין הבורא שוכן שחקים ורוכב שמיים בלבד, ואותו נבדל מן הגשמיות הארץ ותצא. זה בדיוק מה שאומרים החופשים, שהוא שולט בשמיים וזהו. רק שמייחסים אליו השתתפות ותלות בנבראים, או תלות בנבראים, הגשמים חס וחלילה. אז זה יאמר שאינו כן, רק שהשמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, כלומר, שמכון שבטו בשמיים, והוא נבדל בעצמיותו וקדושתו מעצמיות העולם הגשמי הנקרא ארץ, אשר ניתנו לבני אדם למכון שבטם, והבורא יתברך שמו אינו נתלה כלל בזה העולם, ולכן ביכולתו לשנות העולם ברצונו, כמו שהקדוש ברוך הוא לא שייך למשל בזמן, כי הוא ברא את הזמן, אז לכן היא ביכולתו לשנות את העולם, ואותו דבר שזמן הוא תלוי מרחב, אז לכן הוא יכול לשנות את העולם ברצונו ולשדד כוח דרך הטבעי שלו, של העולם. נמצא שעניין זה כתוב, כי עניין הכתוב השם בשמיים מכין כיסו ומלכותו בכל משל, אבל בכל משל. השם בשמיים הכין כיסו, אבל מלכותו בכל משל. כלומר, שמפני שהכין כיסו בשמיים להיות נבדל בקדושתו מעולם הגשמי, לכן מלכותו בכל משל אף בעולם הגשמי לשנותו מדרכי הטבע. עכשיו לגבי הקטע הבא, לא, אחרי לגבי מה שזה נגמר, לא אמיתים יעלולוקה, אחרי שאמר שהבורא נבדל בעצמותו בעולם הגשמי, יזהיר עוד לבן ניפול חז וחלילה בטעות אותן המינים שאומרים שעזב השם את הארץ ולא משגיח כלל עליה. עליהם אמרו רזל שרשעים בחייהם קוראים מתים, כי המת הוא מפני שהנשמה עזבה את הגוף ונבדלה והתרחקה ממנו לגמרי, וכך התבטל מן הגוף כל כוח החיוני והרוחני שהיה לו. ומנו החכמים בזה חמש מדרגות שהן נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכל זמן שנמצא בתוך הגוף, על כל פנים כוח אחד מאלו החמישה כוחות, אפילו הכוח היותר תחתון של כוח הנפש, גם כן יוכל לחיות ככל האנשים. כי גם שאר הכוחות, אף שהם מחוץ לגוף, מכל מקום, חופפים עליו ומשביעים בו את הכוחות החיוניים שלהם על ידי אמצעות כוח הנפש שיוכל בתוך הגוף. ומה הוא אומר פה? הוא אומר פה כזה דבר, שאנשים חושבים שהנשמה היא בתוך הגוף, וזה אנחנו יודעים שזה לא ככה. רק יחידים יחידים שמגיעים ממש למדרגות עליונות, רבי עקיב הלב מגיד שם שכל כך, שכל הגוף שלי הופך להיות כוחני, אז הנשמה והחיה וחיה בתוך הגוף. כן, מישהו בא פעם ושאל את מרן החזון איש, כן, שכתוב בחז"ל שכשנכנס את שבת מתווספת לאדם נשמה יתרה. הוא אומר, אני כל ערב שבת לא מרגיש שום נשמה יתרה שמתווספת בי. שאל אותו מרן החזון איש, ואת הנשמה אתה מרגיש כל הזמן? גם לא, איך אתה יכול להגיש את התוספת של הנשמה? כי הנשמה היא לא בתוך הגוף, היא חופפת מעליו. הרוח, הנשמה, חיה ויחידה, רק הם משפיעים מחוץ עליו. זה רק ליהודי יש את הנשמה, לגוי אין נשמה, לגוי יש רק נפש יותר עליונה מכוח הדיבור. אבל הכוח היותר תחתון הוא כוח נפש, יוכל לחיות ככל אנשים. אז שאר כוחות, אף שהם מחוץ לגוף, מכל מקום חופפים עליהם, עליו, על הנפש, ומשפיעים בו כוחות החיוני שלהם על ידי, על הגוף, באמצעות כוח הנפש ששוכן בתוך הגוף. ולכן אלה שכופרים בעניין הנשמה והשארת הנפש, אומרים שחיות הגוף היא רק על פי כוח טבעי. עוד פעם, נצרות פרוטסטנטית, המבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית של הארציות והחומריות, שהעיקר זה חומר, אדם הוא חומר, חומר, גשמי. אז הוא לא סתם הוא אומר את הדבר הזה, כי הוא כבר נמצא בזמן של מרטין לותר, יימח שמו, כן, שהוא מחדיר את זה, את הדת המטמאה הזו שהתשלטה היום על כל העולם. המדע המודרני, הפוסט-מודרני, שהכל זה על פי גשמיות, גם כשהם מדברים על רוחניות, הם מתכוונים אבל לגשמיות בעצם. אז על זה לכן הוא מתייחס אליהם, לכופרים האלה, בגלל הנשמה והשארת הנפש. ואומרים שחיות הגוף הוא רק על פי כוח טבעי הגשמי, ואין שום כוח נבדל רוחני שולט עליו. אין ראויים לקרא בחייהם לכן מתים. ולכן על זה מכוונים חז"ל שרשעים בחייהם קרויים מתים. כי הם יחשבו על מדרגת חיותם, כמו מה שהוא באמת אחרי המיטה. שאדם באמת יוצא ממנו, הנפש, וזאת ידוע שרזל ידמו את מציאות השם יתברך ושכינתו בעולם הזה למשכן וקשר הנשמה אל הגוף. נמצא לפי דעת זו אלו הרשעים הנקראים בחיי מתים, לומר שגם בארץ אין שום כוח נבדל רוחני שולט עליה להשפיע בה. יש סיבתיות, כן, של המדע המודרני, חמשת מבני היסודות של המדע המודרני והפוסט מודרני, שיש אובייקטיביות ושיש סיבתיות פיזית לכל דבר, לא משהו רוחני אלא פיזי, ויש את העניין של היסוד הלוקליות, שכל דבר שנע לתוצאה שמשהו פיזי מניע אותו, לא רוחני, כן? ושכל דבר ניתן להבין, לעשות את זה בצורה מכנית, להבין את זה. והחמישית היא שאם לא, אז אפשר לפחות לדמיין, עד שבאה פיזיקת הקוונטים והפריחה את כל היסודות של הנצרות הזאת, של המדע המודרני. לא רק שאדם הוא לא אובייקטיבי בכלל, ולא רק של הניסויים שכל אחד מסתכל תחת המיקרוסקופ, כל אחד בונה לעצמו איך להסתכל תחת המיקרוסקופ, והניסוי זה גם בלוף ותיאטרון, אלא שגם כן אין בכלל מושג של סיבתיות, ואין גם לוקליות, יש השפעה מרחוק. זהו, רק מפה, במדינה הזאת פה, בארץ ישראל, כמו זה אחד מהחמשת הדברים שהכופרים המשומדים פה, שכולם משומדים, נוצרים פרוטסטנטים, כן, כולל את יהודית, הם מסתירים את זה, שכבר לפני 115 שנה הפריחו את כל היסודות האלה, וראו שיש השפעה מרחוק, יש השפעה מרחוק, כמו בניסוי שני הסדקים שהם עשו, שכביכול, לפי המודל, לפי התיאוריה, שאלקטרון אחד משפיע מרחוק על אלקטרון אחר. אז זה גם עדיין משהו פיזי, אבל יש פה לפחות השפעה מרחוק. זה לא שאין פיצות בטבע, וזה לא שאין ניסים, זה נראה נס, לפי התיאוריה, איך אלקטרון אחד, כן, בו זמנית נמצא גם פה וגם שם, אז גם אין את הלוקליות, את היסוד המדע, גם זה הופרך. כי כל הדברים האלה זה בנויים, והשוויון בכל מקום, שכך זה קורה, זה הופרך לגמרי. וממילא הופרכו כל המבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, שעליה בנויים היו חמשת היסודות של המדע המודרני, פוסט מודרני, כן, הכל הופרך. אבל פה במדינה הזאת עדיין כל כך כפירה, לידוע, שמי שיהודי שהוא יוצא יותר גרוע נהיה מהגויים. יותר גרוע מהגויים, עדיין הם פה בצורת תפיסה עניינית הזאת, שיש לוקליות ויש אובייקטיביות כביכול, ושיש זה, ושיש אין השפעה מרחוק. אבל המהר"ל מפראג נמצא בזמן של התחלת הנצרות הטמאה הזאת, לכן הוא מתייחס אליהם, לזהו. עוד לפני שהשתלטו כבר כל העולם, הוא בבוהמיה, וזה בגרמניה, וכמה שנים אחרי זה התחילו לבוא מכל ה... ולסעוד בכל האירופה, ללמוד אצל אותו חולה נפש מרטין לותר, שנה שנתיים, ואחר כך יצאו וככה השתלטו על כל האוניברסיטאות, עם היסודות הטמאים האלה של הנצרות הזאת. ולכן מרטין לותר אומר, רק מי שלומד באקדמיה, אז הוא הנוצרי האמיתי. אם הוא לא לומד באקדמיה, הוא לא נוצרי. כי אקדמיה זה התנצרות, זה מיסיון מנזר של הנצרות הפרוטסטנטית. ולכן כל ספרי המדע, הכל זה ספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית, מדע רפואה בכלל, זה בקושי, יש לו קשר למדעי הטבע, זה בעיקר מדעי החברה, אפידמולוגיה וכל הדעות שבכלל דמיוני, לכן הם צריכים להדביק את המילה לוגיה לכל דבר, ביולוגיה, כדי כל כך מופרך, שכדי לטמטם את האנשים הם הוסיפו למילה לוגיה, כאילו זה אמת מוחלטת. אבל זה הכל מופרך כבר לפני 150 שנה, אבל פה מזכירים את זה, מהיהודים פה. שעדיין הם יסגדו למדע הזה, בעוד שזה הופרך, שכל המדע זה בלוף, ומאוד מאוד צר לשמוע לפעמים חרדים שמדקלמים, תשמע, זה נכון, זה מדעי, זה מדעי, זה נכון, אז זה, בעוד שהיום כבר לפני 115 שנה, אנחנו רואים שהסימן הכי גדול שדבר מסוים, ניסוי, זה בלוף, כי זה מדעי. אם זה מדעי, אז זה ודאי שזה בלוף, יראה זה מדעי. אבל פה אנחנו בשטיפת מוח ונבח גם חרדים כאלה שכבר נקראו אחרי זה, וגם בתקשורת החרדית, כן? שאומרים, זה מדעי, עוד עדיין עם את ההילילות הזאת שלפני 150 שנה היא מסגידה למדניזם. אם כן, אין שום כוח נבדל רוחני, הם אומרים, ששולט עליה, כך זה היה וזהו, עד לפני 115 שנים. להשפיע הבא, רק שהכל מתנהג מעצמו, בכוח דרך הטבע. סיבתיות, כל דבר יש סיבה גשמית, לוקליות, כל דבר שנע הוא לוקלי, זה תוצאה משהו שלידו שדוחף אותו. כל זה הופרך. אומנם יש עוד קטמינים, אומר המהר"ל מפראג, שהמשומדים הנוצרים הפרוטסטנטים פה, הם מינים, כי זה החזרה, אמרתי לותר הטיף לחזור לארצות הקדומה, השוויון של ישו יואח שימו, של ישו הזה, שהוא היה בקט של האיסיים, כמו שמופיע במקורות, שהוא היה בקט האיסיים, שהם שוויון, ומזה יצא הקיבוץ, מה שיש היום, שהם יזדו את הקיבוץ, קיבוץ ארצי, קיבוץ דתי, כולם קטות של מינים לותרנים. היום כבר הם עברו לנצרות הפרוטסטנטית הקלווניסטית, שלא מדברת יותר על קיבוץ, אלא שכל אחד הוא פרט בפני עצמו ואוניברסליזם, לכן כל הקיבוץ היום פשט את הרגל. זה הסיבה, כי בארצות הברית מי שייסד את ארצות הברית, הם היו נוצרים פרוטסטנטים קלווניסטים, בונים חופשיים, כן, גנרל וושינגטון, עם כל המדינה שלהם, הם כולם בונים חופשיים. אז היום בכוח בעל המאה ובעל הדה, אז ארצות הברית השפיעה על פה, על זהו, להפוך להיות לנוצרים פרוטסטנטים קלוויניסטים, שזכויות הפרט, זכויות מדברים, שוויון, זה הדגשה שוויון בין פרט לפרט, לא בין קבוצות לקבוצות. אז לכן קורא להם גם שהם מינים, כי מינות בחז"ל, בכל מקום שמופיע מינות, מתכוונים לנצרות הקמאית הראשונה. אמנם יש עוד קט מינים, הראויים לקרוא בשם יורדי דומה, והם אומרים שהבורא לא נבדל מן העולם, רק שהוא מקושר ומשותף עם העולם. עוד פעם, השוויון הנוצרי הפרוטסטנטי, אלוקים הוא לא נבדל, הוא שווה לעולם, מקושר אליו, משותף אליו. ולכן אנחנו רואים מהסיעות הדתית, שמתייחסים גם כן, בהתחלה אומר את זה יוסי שריד, שהוא היה שייך לאגף הנוצרי הפרוטסטנטי החילוני, כן? שאלוקים לא שם סדר שהוא עשה את העקדה. ואחר כך יש תת תרבות של תת תרבות, אז זה שלמד במרכז, בוגר מרכז, פרופסור בנימין איש שלום, אומר בחוק תנ"ך של נתניהו, שאלוקים לא בסדר שהוא לא שאל לקין, לקורבן קין, יימח שמו וזכרו. אמר פירוש שהוא משותף לעולם, אז לכן אפשר להעביר עליו ביקורת. אז כל אלה, סמוטריץ' וזהו, כל הציונות הדתית הזאת, הם מינים. הם שייכים לתפיסה הזאת של הציונות הפרוטסטנטית, שזה מינים, שזה הציונות הקמאית, שמרטין לותר אמר שצריך לחזור אליה. אם כן, אז הם אומרים שהוא משותף עם העולם, והוא, והעולם אחד הוא. לכך נאה להם השם יורדי דומה, השם הזה לקרוא להם יורדי דומה. כי מה פירוש דומה? דומה כמו זה לדום, ודום פירושו שתיקה, שהוא הפך כוח הדיבור. ומפני שכוח הדיבור בורא על כוח החיוני שבמין האדם, כי על הכתוב ויהי אדם נפש חיה, תרגם אונקלוס לרוח ממללה, שזה מורה על מדרגת כוח החיוני שבאדם, שגבוה הרבה ממדרגת כוח החיוני של בהמה, לכן נשמע שהדממה והשתיקה היא הפך ממדרגת כוח החיוני הזה. ועל פי זה התפרש יורדי דומה, שהם יורדים למדרגה נמוכה של המתת הכוח החיוני, על פי שיטתם הפתיותית הזאת. כי זאת נראה לכל שכוח הטבע מתמעט והולך לדור אחרי דור הפוך, התולדות חלשים בטבעם, יותר ויותר. הוא אומר, זה נראה, כן, רש"י אומר את זה בחולין, אגב, בחולין דף פ"ד עמוד א', כן? שהדורות הולכים ומתנבנה, הולכים ומתנבנים גם בכוחות הגוף וגם בכוחות הנפש. בכל מקרה שם, כשאומרים שם אבא ממשפחת ברים היה, תסתכלו שם פ"ד עמוד א', שם בסוף העמוד, נמצא לפי הדעה המשובשת הזו, שגם המורה יתברך, שהוא בכוח החיים, של הכל, שולט חד וחלילה, גם בו עמדת החלשת הכוח. כי הרי אומרים שהם משותף לעולם, שיש שוויון בין מזג אלוקים. בכל פעם, יותר, כיוון שהוא משותף עם זה, העולם. ולפיכך נאה להם, לכת הזאת, להיקרא בשם יורדי דומה. כי לפי דעתם יורדים, הם בכל רגע ורגע עצמם, למדרגה נמוכה של המתת כוח החיוני של כל העולם. אבל האמת היא שרק כוח הטבעי הגשמי מלבד מתמעט. כן, נקרא גם רש"י שם מדבר על זה, על הכוח הגשמי מתמעט. על פי ולמה זה מתמעט? על פי רצון הבורא יתברך. אבל בכוח הבורא יתברך, שהוא מקור החיים, והמחיה את כולם, אין שום השתנות לעולם, כמו שאין שינוי בשמש לעולם. אף על פי שבחורף אורו וחומו נראים מועטים, הוא עושה משל עם השמש. השמש בחורף, האור והחום שלו נראים יותר מועטים מאשר בקיץ. אבל השמש נשאר אותו דבר, עם אותו מידת חום. רק ככה זה נראה, בהנהגה של, 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 של הארץ על ידי השם. ועל זה כתוב, כי אני השם לא שיניתי. העולה מכל זה, שהמתים והיורדי דומה עם שתי מיני כופרים, שתי כתות של מינות, ועל שניהם יאמר, היום כבר מתאחדו, היום זה כבר כת אחד. אומרים גם וגם, אומרים גם את זה וגם את זה. מפני שרזל, כן, ועל שניהם יאמר כי לא יעללו כאן. מפני שרזל אמרו שבשם י"ק, מה פשוט לא יעללו כאן? כי בשם י"ק, כבר הוא הסביר את זה, נבראו שני העולמות. העולם הזה על ידי היהוד, העולם הבא. שם השקבר, והעולם הזה הוא עולם השם שמיים וארץ, נרמז בדבריהם. גם כן, שכמו האות י' מהשם י' ק' מוקדמת לאות ה', ותמיד העילה קודמת הרי לעלול, והסיבה למסובב. כך כן גם השמיים קודמים לארץ, והתלות הארץ היא מן השמיים, ומושפעת מן הרוכב השמיים. הקדוש ברוך הוא כאן סובב בסיבתו ועלול מעילתו, מה שכתוב רוכב שמיים בעזריך. ושני כיתות המינים האלו, על פי שיטתם המשובשת, לא יעללו את שם השם. כי אלו אומרים עזב השם את הארץ, וכמו שהרוכב שמיים נבדל לגמרי מיושב הארץ, כך גם הארץ ומלואה אינה תולה כלל ברוכב השמיים. אם כן הם מפרידים בין שתי האותיות את השם הקדוש י"ק. לפי שיטתם אין מציאות כלל לשם הזה. כי איך ייתכן להכליל שני דברים נפרדים לגמרי בכוח של שם אחד? וכל אלו אומרים שאין בה נמצא כלל סיבה ומסובב, עילה ועלול, וכופרים, זאת אומרת, רוחני, אלא רק גשמי, ואחר מזה פעם הופרך כפי שראינו שהם בעצמם הפריחו את זה, וכופרים במציאות רוכב השמיים ומובדל מן הארץ, רק יחשבו שהכל מדרגה ומעלה אחת בהשתתפות, ושאין לקרותם בשני עולמים, אם כן נמצא, לפי שדותם גם כן מציאות להשם, י"ק, שכיוון שזה השם מורה על בריאת שני עולמים, שדווקא רוחני וגשמי, וגם שהארץ מושפעת מכוח רוכב השמיים דווקא, כמו שכבר ביארו ביאר לאל, אבל כן, אבל ואנחנו ישראל מאמינים, בני מאמינים נברך כה, כי אנחנו מאמינים שמציאות קדושה עצמית, העצמיות של הבורא יתברך הוא בשמיים, במובן של מדרגה נבדלת מן הארץ, ואינה תולה כלל בזה העולם. שמיים פה במובן כמלאי לרוחניות, ואינה תולה כלל בזה העולם. וגם מאמינים אנחנו שהארץ תולה בו, והוא מושל ומשגיח עליה, בהשגחה פרטית, ומשפיע בחיות תמיד. וכמו שאומר דוד המלך, מבשרי אחזה אלוקה. כי כמו שהנשמה משפיעה כוחות רוחניים בגוף, על ידי אמצעות הנפש, אשר תשכון בגוף, כך הוא יתברך. משפיע תמיד את כוח החיים בארץ על ידי אמצעות שכינתו הקדושה אשר תשכון בארץ. כי יאנה כתוב השם בשמיים וכין כיסור מלכותו בכל משלה. ואלו הדברים לא יובנו בהקפה ראשונה, כי הם דברים עמוקים מאוד מאוד. הפוך בה והפוך בה דכולי בה. הקטע הבא, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. בפרק הרבה פסחים דרש רבה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע כל תחנוני, דלותי ולי יהושע ולי יושע, אף על גב שדלני מן המצוות, לי נאה להושיע. עד כאן, ביאור דבריו של רבה, כן, של המורה רבה, הוא כי כמו שאני אוהב שהקדוש ברוך הוא ישמע את קולי, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי כאשר ישמע את כל תחנוני. כי מי שהוא אוהב את האחד, אין ספק שגם אני אב אוהב אותו. וזה שאמר, מתי אני אהובה לפני הקדוש ברוך הוא? שנשמע הקדוש ברוך הוא את כל תחנוני. שאין כוחם אלא בפיהם, ולב נשבע אצל אלוקים. ובימי אקרא, אלו הימים הטובים. אז גם העניין הזה זה מה שמופיע בחז"ל, שאחת הסיבות המרכזיות שהקדוש ברוך הוא עשה את האבות והאימהות הקרים והקרות, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילת הצדיקים. וזה מה שהוא אומר פה. לא כמו שאני אוהב, אותך הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב לשמוע את הקול שלי, איך שאני מתחנן אליך. ואז יקרא להשם להמשיך עליי הטובה. אתהלך לפני השם בארצות החיים, פירשו חז"ל, זה ארץ ישראל. למה נקראת ארץ ישראל ארצות החיים? כי המתים בה חיים לעתיד לבוא. ונקרא ארץ ישראל, למה נקרא אם כן שיקרא ארץ? למה נקרא ארצות? דכתיב ויתן להם ארצות גויים. כי הם שבע ארצות, הכנעני, החיטי והאמורי. עכשיו, האמנתי כי אדבר פירוש, בשביל שאני מאמין בו יתברך, לכן נראה ויפה לי לדבר לפניו. ולכן אני עניתי מאוד את שפחו של הקדוש ברוך הוא, מלשון וענית ואמרת. אני אמרתי מחוזי, פירוש, כשראיתי נחפז, אומר דוד המלך, לברוח מפני שאול, אמרתי מלשון פנייה, וכי כל אדם כוזב, כי הלא שמואל דיבר אליי למלך, ואתה הלא התקיימה מהנבואה, לכן בוודאי ראוי להאמין בו יתברך. כוס ישועות עשה, כלומר, על כל תשועה שיעשה הקדוש ברוך הוא לי, עשה כוס לפרסם את התשועה. ושייך בלשון נסיעה בעניין הפרסום, עשה, כי דבר המנוסה שמרימים אותו הוא ניכר ומפורסם. ואמרנו בשם השם אקרא פירוש לברך לקדוש ברוך הוא על התשועה הזאת. ולא יהיה כפוי טובה, רק אפרסם את התשועה לרבים. כן? ועל זה נאמר שיחה בכל נפלאותיו. של אדם נעשה איזה נס, איזה השגחה יוצאת דופן של מהקדוש ברוך הוא, שיחו בכל נפלאותיו, רוצה לפרסם את זה. וכך גם היה שמה שהיה במושב קוממיות לפני 60 שנים, שבשמיטה, הם היחידים ששמעו שמיטה. ובכל הקיבוצים מסביב, הנוצרים הלותרנים, כן, הם צחקו עליהם, זהו, תמותו מרעב, והם גידלו תבואה וכל טוב. ואז בא הרבה, ואכל את הכל, חוץ ממושב קוממיות. ככה מסביב, כולם מסתובבים, כל הרבה, מסביב. סיפרו את זה למרן הרב מבריסק, אז הוא אמר, צריך לפרסם את זה. שנאמר, שיחו בכל נפלאי סוף. יקר בעיני השם אמרת לחסידך פירוש, כל כך השם יזברך טוב לצדיקים, עד שכבד, כבד בעיניו להמית אותם. והמיטה באה להם ברצונם מצד שם צדיקים, על כן אינם רוצים לדחות את הטבע. אם זה הטבע עושה זהו, אז לכן, כיוון שם צדיקים לא רוצים, כי הטבע גמויה להנהגת העולם, והיא הנהגה של אמת. אבל אולי זאת, כיוון שאת השם יזברך הוא דבר קשה למיטה, מה השם יזברך מחדש עם הניסים, ונפלאות שיחיו לעולם. הקדוש ברוך הוא עשה גם כיסים נפלאות עם כל מיני אמוראים ותנאים שחרו אחרי 400 שנה. ואנחנו רואים את חוני המעגל שהוא נרדם, הקדוש ברוך הוא ירדים אותו ל-70 שנים. אנא השם כי אני עבדך ארץ, ולא נאמר יען, כי אני עובד אותך תמיד וקיבלתי עליי עול מלכותך, ולא עוד אלא שאיני כעבד חדש, שאין מקבל עליו עול אדון. שלא בלב שלם, כל זמן שלא מכירים היטב זה את זה, רק שאני עבדך בין אמתיך, אומר כבר מהאימא, כבר אנחנו עבד שלך, הקדוש ברוך הוא. פירוש כעבד של בן נעמה, שהוא יוליד בית, הנולד ברשות האדון, שברגע היוולדו שורה עליו עול אדונו, ועובד אותו בתמידות ובלב שלם, כיוון שמושרש בעבדותו מצד התולדה, מצד הטבע. וכן ישראל נאמר עליהם, העמוסים מיני בטן, ובעבור זה פתחת למוסרי בגלות מצרים ואמרת עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ולא עבדים לעבדים, כן? שפרעה הוא צריך גם להיות עבד השם, זה לא עבדים אני, אבל רק עבדים לי. וכך לא אזבח דחי יסבר זבח תודה, הפירוש של הגאולת מצרים, ובשם השם אקרא לגאולה האחרונה, שתהיה גאולה שלמה אחרי שנצלו ישראל, בשליטת גוג ומגוג עליהם, ואז השלמה בפרסום גדול את נדריי, להשם בחצרות בית השם. אחרי זה שללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, תגברנו חזו. מסביר המהר"ל שמופיע בפרק הרבה פסחים, בסוף מסכת פסחים. אומות מה יעמיד עתיו? למה אומות משבחים? כי גבר עלינו חסדו. הוא מתרץ, עלו את השם כל גויים, שפכו כל האומים על הנסים והגבורות דעביד לו. מכל שכן אנו, זאת אומרת, כן אתם תשפכו על כל הכניסים שהקדוש ברוך עושה איתנו. ומכל שכן, שבינן לשפכו, כי גבר עלינו חסדו. ומפני שיש לחשוב שהנהגת השם יתברך שהיא על ידי חסד, אין האמת בהנהגתו, כי החסד הוא אף על גב שאין ראוי לעשות מצד האמת. לכן אמר, באמת השם לעולם, כי הכל הוא באמת, שאף על גב שהקדוש ברוך הוא עושה חסדים, החסדים שהוא עושה הם ממידת האמת. ואני כבר סיפרתי את הסיפור הזה, ששפכו כל האומים, כי לכאורה עם ישראל צריך לשבח, אלא מדובר על יש ניסים, שאנחנו בכלל לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא עושה אותנו ומציל אותנו מידם, רק הם יודעים את זה. כמו שסיפר רב חיים וולוז'ין שהיה על רוסיה שם לבטל גזירה, אז פנה אליו שר גדול רוסי ואמר לו, אתה ראית את אלוקים? אני ראיתי אותו. מה היה? השרים של הצר שכנעו אותו להגלות את כל עם ישראל מרוסיה, מיליונים. והוא כבר אמר שיכינו את הניסוח של החוק הזה, של הגירוש, והוא יבוא בשעה יהודה לבוא ולחתום על זה. טוב, הכל היה מוכן, רק הוא היה צריך להגיע עם כל הפמליה האדירה שלו, והנה פתאום הוא מגיע, הפמליה האדירה שלו, הוא בא לשם, אומר, תביאו לי את זה. נותנים לו את זה, הוא לוקח, קורע את זה, וזורק את זה לאש, לאח. הם נדמים, על מי יגיד משהו לצר? אחרי שהוא הולך, 5 דקות אחרי זה, עוד פעם, ששון ושמחה, כן, מלמים, שרי צבא והצר, עוד פעם, מה עכשיו קורה? בא, הוא בא ואומר, טוב, הגעתי עכשיו, תביאו לי את זה כדי לחתום. הוא אומר לו, בבוש, הצר היה פה לפניכם. מה עליתי? אתה אומר, אני הייתי לפניכם, מה, אתה משקר, אני אפעיל לך את הראש. הוא אומר, שהצר ישאל את כולם פה. אז הוא מתחיל לשאול את כולם, הוא אומר, כן, הצר היה פה לפני רגע. הוא אומר, טוב, עם האלוקים של עם ישראל, איתו אני לא יכול להתמודד. אז אני ראיתי אותו בעיניים, אמר לו השר רוסי. וזה הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים כי גבר עלינו חסדו, מה שאתם אפילו בכלל לא יודעים, את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתכם, שזה בכלל רק הגויים יודעים את זה, עם המזימות שלהם, איך שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מפר את המזימות שלהם, עדיין באיבם. עודו להשם כי טוב, רצה לומר, טוב, בואי נגמור את זה, עוד השם טוב רצה לומר שכל הנבראים ייתנו הודעה לקדוש ברוך הוא שהם כולם עושה חסדים ואחר כך אמת אמר יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו כי יש לישראל לומר כי לעולם חסדו בפרט בשביל שחסדו מיוחד על ישראל וכן חסדו מיוחד על בית אהרון וכן חסדו המיוחד על ירא השם מפני שחסדים הם מחולקים חסד שעשה עם בית ישראל ובפני עצמו לפי שהם בניו בעצם ורואים לעשות חסד איתם מצד זה. וכן בית אהרון הם אהובי השם, כפי שהוא כבר הסביר, מצד אהבה, השם עושה איתם גם חסדים מיוחדים לכם. וכן נראה השם, במה שנראה השם נראה גם כן עמהם בחסדו. מתחילה כלל אותם ביחד. בעניין ההודעה, שכולם ייתנו הודעה וישלימו את עצמם להשם יתברך, ואף על גב שאין החסדים שווים, וסוף סוף בזה הם שווים שכולם חסדים. אז עד לפה, תודה רבה לכם רבותיי. שיהיה פסח כשר ושמח, אנחנו מסיימים פה איזה בהלל והודעה לקדוש ברוך הוא, שימשיך לעשות איתנו ניסים ונפלאות ויציל אותנו מכל ה-70 אומות. תודה רבה לכם על ההאזנה, כל טוב.